שלום עליכם, שוב פעם אנחנו נפגשים בעוד פודקאסט, עוד שעה של קורת רוח. היושב ממולי הרב אפרים זמן גלינסקי,
ומולי כרגיל ידידי הטוב סלל תגרובייט.
ובשעה הקרובה אנחנו הולכים פשוט להמשיך לדבר ציונות כמו שעשינו בשבוע שעבר,
עם הבדל אחד מאוד משמעות.
כן, אז בואו רק נזכיר לאלה ששמעו או שלא שמעו, בפרק הקודם אנחנו דיברנו על חוזה המדינה החרדית, שזה הרב עקיבא יוסף שטייזינגר. עכשיו אנחנו רוצים לדבר יותר על המדינה החרדית, אם נמשיך את הטרמינולוגיה הזאת, על ההתיישבות המעשית החרדית בפועל. ובואו רגע נשים לב לשני דברים. א', אנחנו לא ממש עוקבים בסדר כרונולוגי. כשאנחנו מדברים על ההתיישבות ועל החוזה, יש פה חלק מההתיישבויות שקדמו לחוזה שדיברנו עליו שבוע שעבר, יש פה חלק שלא קשורות. זה לא כמו שאנחנו מדברים על ציונות, אז מדברים על יש חוזה למדינה שרק ממנו הכל מתחיל. אנחנו פה מדברים על התיישבויות שונות, על התארגנויות שונות. זה אחד. ועוד דבר חשוב שגם אותו הדגשנו שבוע שעבר, אנחנו לא מדברים על ההתיישבות החרדית הקדומה שהיא הייתה במשך כל השנים בצפת, בירושלים, במה שנקרא ארבעת ערי הקודש, ששם ישבו יהודים.
ואפילו לא על ההתיישבות של תלמידי הגאון ותלמידי הבעל שם טוב. אנחנו מדברים על ההתיישבות החרדית בעת החדשה, נקרא לזה.
כן.
שזה בוא נאמר ב-150 שנה האחרונות.
ממש כאילו באותן שנים, אתה יודע, עשור לפה, עשור לשם, באותן שנים שבאמת נקראים בתנועה הציונית העלייה הראשונה.
אז זה בדיוק מה שאנחנו רוצים לדבר, אבל רציתי קודם כל להדגיש נקודה שאתה העלית את השבוע שעבר, שהיא מאוד חשובה בתור הקדמה למה שאנחנו מדברים היום. וזה שאנחנו מדברים על ההתיישבות החרדית, אנחנו לא מדברים על התיישבות אידיאולוגית, ואני מתכוון אידיאולוגית מבחינת לאומנות. זאת אומרת, החרדים וגם אלו שעודדו, ותכף אנחנו נגיע ונראה כמה הפתעות ממש משמעותיות בנושא של אלו שעודדו את זה, אנחנו מדברים על יהודים חרדים יראים דבר השם, אשר חשקו בכל נפשם לעלות לארץ ולקיים מצוותיה, ועיקר עניינם לא היה הקמת מדינה, כמו שאתה הסברת שבוע שעבר, העניין היה ליישב פה יישובים, תחת איזשהו שלטון הם לא ידעו, או שהם חשבו יהיו תחת הטורקים, יותר מוכר
כמה
תחת...
ממש דיברו על הסולטן, כמה שהוא יהודי טוב, כמה שהוא יהודי, כמה שהוא גוי טוב, כמה שאפשר לעשות איתו עסקים.
נכון.
וכמה שזה...
אז זה הקונטקסט, חייבים לזכור את הנקודה הזאת, בגלל שאנחנו חייבים לעשות את הבידול לבין הלאומנות החילונית שמקורה בתנועת הציונות החילונית
לבין מבחינה השקפתית. אני חושב שיש פה, זה לא סתם בידול, אלא זאת אמירה, כי בעוד שעל המפעל הציוני החילוני יש את הבעייתיות ההלכתית של לעלות בחומה ולמרוד, על מה שאנחנו מדברים זה סיפור אחר לגמרי, כי יהודים מגיעים לפה, עושים את כל התוכניות שהם עושים באישור של השלטונות הנוכרים, אם תרצה, אין להם שום יומרה לשלוט ולקחת את גורלם בידם וכל הסיסמאות הציוניות שיגיעו בהמשך. הם מדברים על רעיון שמעניין לחשוב איך הוא היה מתפתח מבחינה היסטורית לולי הייתה פה תנועה הציונית.
אגב, בהקשר הזה שאתה העלית עכשיו לגבי להסיר את המגבלה הזאת של המרד באומות, יש איזשהו פולמוס גדול על מכתב שכתב אותו אור שמח, אחרי ועידת סן רמו, שהאומות המאוחדות החליטו לתת בית לאומי ליהודים בארץ ישראל, יש איזשהו מכתב שמיוחס למאיר שמחה, שאור שמח, שהוא כותב שר פחד השבועס, שר פחד השבועס מעלינו, הוא מתכוון לשלושת השבועות שהגמרא מביאה, שלא יעלו בחוימים ושלא ימרדו באומויס.
אז בוא רגע נגיד את זה בעברית. ישנם שלוש שבועות שבגמרא מובא שהקדוש ברוך הוא השביע את עם ישראל כשהוא הוציא אותם לגלות, שבמפורש שלא יעלו פה בחומה ושלא יתגרו באומות.
שאגב, הסוגיה הזאת זה בסיס הספר ויואל מוישה של האדמו"ר ביואל מסאטמר.
ושכותרת המשנה שלו היא מאמר שלוש שבועות.
כן.
ופה מה שהרב גלינסקי אומר, שבעצם יש פה פתרון חלקי לפחות, אני מניח שרבי יואל מסאטמר חולק על הפתרון הזה, אבל הפתרון החלקי הוא שכיוון שיש לנו אישור מהאום, מהאומות המאוחדות, אז הם פה לפחות בעניין הזה של המרידה באומות.
יש כאלו שטענו שזה לא מכתב אותנטי, אבל אני לא נכנס כרגע לפולמוס.
אוקיי, ואנחנו חוזרים באמת לשנות העלייה הראשונה, תפרש מם, סביבות השנים האלו.
מדובר מספר שנים, לפחות 10 או 15 שנה, לפני התוכנית של הרצל. עכשיו, למה זה חשוב? למה הנקודת זמן הזאת היא חשובה לשיחה שלנו? ושוב, אני לא מדבר היום השקופה, בכלל זה לא הנושא שלנו. הנושא שלנו זה עובדות.
היסטוריה.
עובדות היסטוריות. אני חושב שניתן להוכיח אותם בשחור על גבי לבן. אבל למה זה חשוב? והקדמה הזאת היא ממש נצרכת לכל מה שאנחנו מדבר היום. יש איזושהי מילה שאני בטוח שבסוללתם מכיר אותה, אבל אני לא בטוח שהמאזינים שלנו כולם מכירים את המינוח הזה, אבל המינוח הזה קוראים נרטיב, או נרטיב באנגלית.
באקדמיה לרשון עברית סיפר.
סיפר, בדיוק. מה זה המילה הזאת, נרטיב? אז בשנים האחרונות, המינוח הזה מוזכר בהקשר של הפלסטינאים. מה זאת אומרת? ישנם עובדות בשטח, עובדות היסטוריות בשטח, אבל יש קבוצה של אנשים שמעוניינת, יש להם איזושהי אג'נדה מסוימת, והם לא יכולים להתמודד עם העובדות ההיסטוריות בשטח, אז לכן הם מפתחים נרטיב חדש. מה זאת אומרת? הם בעצם בונים מין היסטוריה, שכתוב היסטורי חדש, עם עובדות אחרות ממה שמוכחים
היסטורי. אני רוצה לדייק. כן. המילה נרטיב משמעותה ארגון של פרטי ההיסטוריה. זאת אומרת ככה, להיסטוריה יש המון פרטים קטנים, רבדים, והשאלה איך לארגן אותם.
ההגדרה שאני מצאתי זה תיאור או פירוש המציאות, דרך השקפת עולם תרבותית לאומית ואישית.
חשוב להסביר את זה. כשאומרים שכתוב היסטוריה זה סיפור חדש, שכתוב היסטוריה זה אומר אנחנו משנים את ההיסטוריה. כשאנחנו מדברים על נרטיב, זה הגדרה מחודשת של מה נחשב עיקר ומה תפל. יש סיפור,
הפרטים כולם נמצאים, בדיוק. אבל אתה יכול לשים חלק מהפרטים בצד.
השאלה מאיפה אנחנו מתחילים לחשבן. זה כל מי שמתאר למשל מריבה בין שני אנשים יודע שתמיד בסוף השאלה היא מי התחיל, וכל אחד רואה את ההתחלה במקום אחר. זאת אומרת, כשאתה מזכיר את הפלסטינים, אז הם תמיד יספרו שהם היו פה קודם, והם מאוד ייהנו להתחיל את זה בעיקר מהרגע של הנקבה, של הנקסה. הם מאוד יאהבו להתמקד ברגע מסוים ומפה להתחיל לחשבן.
ואז זה משנה לך בעצם את כל הסיפור.
וזה משנה את כל המשמעות ואת כל איך אנחנו מתייחסים לזה.
יפה.
ולכן
יפה.
אנחנו צריכים לשים לב, כי אנחנו לא מדברים על שכתוב היסטורי, שזה גם, שכתוב היסטורי הוא דבר שישנו וקיים.
זה כבר מורב בזה שקר.
בדיוק. כן. אנחנו לא מדברים על שקר, אנחנו מדברים על ארגון של המציאות, וממילא היא נקבעת לדורות המציאות, okay. התיאור שלה. ולכן לפעמים כל מה שצריך לבוא זה לשים לב, אתה יודע מה, לכמה פרטים קטנים, שהוא שסיפר,
זה משנה את כל הסיפור.
אמנם מודה שהם היו, זאת אומרת, אף אחד לא יחלוק איתך על הפרטים שאנחנו הולכים לדבר היום, רק השאלה היא המסגור שלהם, מה שאומרים להם בעברית, כמה זה חשוב, כמה זה דרמטי לעומת, יכולים לבוא, הנה למשל עוד דוגמה בולטת, שאנחנו נצחנו אותה רק לפני כמה שבועות, השואה. אז השאלה היה בחמש שנים של מלחמה, 6 מיליון של הרוגים, ומתוך כל זה היה איזה אירוע שלקח כמה ימים, מרד גטו ורשה, כמה זה דרמטי בתוך כל הסיפור הגדול, מבחינת מדינת ישראל, פחות או יותר זה הסיפור הגדול של
יום השואה נקבע.
יום השואה והגבורה.
לא, גם התאריך אני חושב, גם התאריך של יום השואה נקבע על מרד גטו
ורשה. ועכשיו, אף אחד לא חולק שזה היה, אבל הנרטיב החרדי למשל יחשבן את השואה מיום הצולה של רבי יואל מסתמר או מכל מיני תאריכים שונים ואחרים.
אם הם היו עושים יום שואה.
וזהו, עד כאן העניין הנרטיב.
אוקיי, אז למה זה חשוב לנו לשיחה שלנו היום? בגלל שהתנועה הציונית החילונית ומדינת ישראל בעקבותיה, לדעתי, בעצם קבע פה נרטיב משלהם, והסיבה היא מאוד מאוד פשוטה. הם מעוניינים להחדיר לראש של האנשים שכל המפעל הזה להביא יהודים ארצה, זה היה יוזמה שלהם, פעילות שלהם, ומה שנקרא הנפקמינה שיוצאת מזה הלוך אל המייסה, זה יהיה שבעצם אתם חייבים לנו את כל חייכם. זה בעצם מה שהם אומרים. זאת אומרת, הציבור יראה השם ואלו ודאי ואלו שהגיעו אחרי השואה לכאן, וגם אלו שהיו לפני כן, אתם חייבים לנו הכל, הכל פה בזכותנו, וממילא אתם סוג ב'. זה נוגע לחינוך, זה נוגע לתשתיות, זה נוגע לדיור, זה נוגע לכל התחומים. עכשיו, ברגע שאנחנו נבחן את הנרטיב הזה בעיניים היסטוריות ועובדתיות, אנחנו נוכל לשנות את כל התמונה לחלוטין, ולהפך, אנחנו נוכל לראות דרך העובדות האלו, שהיוזמים הראשונים והמתיישבים הראשונים, להפך, היו אנשים יראי השם, מי שהפריע להם במלאכת הישיבה פה בארץ ישראל, וכפה להם דרך חיים שהייתה מנוגדת לאמונה שלהם, החדיר עליהם גם את הנושא הלאומני שבכלל לא היה בראש מעיינם, זה היה הפקידים הציוניים שהגיעו לכאן.
אז בוא רגע שוב, בוא אנחנו לא נחטא בנרטיבים שונים. אני לא, עוד רגע אנחנו נדבר על הפקידים, אבל בוא נתחיל מהעובדות הפשוטות. אז מה אנחנו בעצם מספרים? איפה, אחרי ההקדמה הזו, איפה העובדות החרדיות של ההתיישבות?
אוקיי, אז בוא נתמקד ראשית במעודדים, ואחר כך באלו שבפועל התיישבו כאן בפועל. לי היה הפתעה גדולה, יצא לאור לאחרונה ספר נפלא מאוד, בחוקר תורני שיש לו גם ייחוס מאוד מאוד חשוב, קוראים לו רב דוד קמנצקי, או הגוין רב דוד קמנצקי, שהוא אדם יסודי להחריד, מי שרואה את הספר שלו רואה את זה לבד.
אני חושב שהוא חבר מערכת בכתב העת ישורון.
נכון, בהחלט, הוא כתב רבות בישורון, והוא הוציא לאור לאחרונה את הספר רבון של כל מיני הגוילו, שזה בעצם רק כרך אחד מביוגרפיה מאוד מאוד מוכבת על הרב חיים מויזר, שהיה באמת רבון של כל בני הגוילו.
אני חושב שזו דוגמה שבן אדם שכבר בחייו הוכתר במינוח הזה רבון של כל בני הגוילו.
בלי שהוא אף אחד לא יסס אחרי זה.
ובלי ששום עיתונאי יתאמץ לעשות את זה.
בהחלט. אז עכשיו באחד מהפרקים הראשונים, אז שהוא מתמקד נדמה לי על השבר של הרב חיים מויזר, היה לו שם מאוד מאוד דומה לרב חיים מויזר, אבל לשים לב להבדל, יש עוד אחד של הבדל, קראו לו אבליו אליעזר גרודנסקי, ורב חיים מויזר קראו לו רב חיים מויזר גרודזינסקי, ואבליו אליעזר בעצמו היה החתן של רבי סול סלנטר, אז היה בהחלט אחד מהדמויות הכי משפיעות בווילנה, והיה גם נקרא המוירי צדק שם, ואחד מהפויסקים הבולטים במקום, והנושא הזה חוזר לעצמו המון המון פעמים, כשהוא מדבר על גדוי לווילנה, שהיו בתקופם, שהם היו מהמעודדים הגדולים של תנועת חובבי ציון. עכשיו, אנשים שלא מכירים את התנועה הזאת, חובבי ציון זה בעצם
חובבי ציון.
חובבי ציון, כן. זה היה התנועה המקדימה לתנועה הציונית. זאת הייתה ההתארגנות הראשונה שקראה ליהודים לתרום וגם לעלות בפועל ליישב את ארץ ישראל. שוב, לא מהקטע הלאומני שבדבר, אלא בשביל פשוט שיהודים יחזרו ויתיישבו בארץ ישראל שוב.
ישנו ספר שיצר נקרא שיבת ציון, והוא מעשה מרכז כל מיני מכתבים שגדולי תורה בזמנו, בעד של שיבת ציון, בעד חיבת ציון, מה שאתם מיירתם, ואז הוא מתחיל בהקדמה שלו, הוא פשוט מרכז מאמרים שלהם, של רב שמואל מועלובר, שאני בטח בטוח שאתם...
כן, זה כולם מכירים, כן. זה לא באנו כן, לחדש רב כן, שמואל כן. מועלובר.
הוא מדבר על כך שבכל הדורות מרב סעדיה גאון וכו' ועולה למעלה, ואז הוא עובר לתלמידי הגאון ותלמידי המגיד ממזריץ', ואז הוא מדבר על בשנים האחרונות, כן, אנחנו מדברים על לפני 100 שנה, הוא אומר, בשנים האחרונות צעדה חיבת ציון עוד צעד אחד קדימה, ואם עד אז עלו רק לעלות ולהיקבר כמו שדיברנו, עכשיו התחילו לעלות כדי לזרוע ולנטוע כרמים ולבנות ערים ולחיות שם. ואז הוא מדבר על הרבנים שמעודדים את זה.
כן, זה...
ואז הוא אומר, כמה הגיעות, השתדלו הגאונים הצדיקים, שים לב לשמות. רב צבי הרשקלי שהוא גם ידוע,
נכון.
ורב אליהו גוטמחר שהוא גם ידוע, שני אלה ידועים. וגם בדורנו זה הוא מדבר, עומדים, הוא מביא את רב שמואל מועליבר, רבי יצחק אלחונון ספקטור.
והנציב בטח הוא מביא.
הנציב מוולוז'ין.
והבי סלייבי. בצלבי לא מובא לך, זה רב דוד קמנצקי מביא,
הוא מביא רב דוד פרידמן גם,
רב דוד קלינר, דיברנו עליו, שהמגדוי לליטה, לא אדמור,
כן, כן, וכל אלו מדבר על כך שהם למעשה מעודדים את חיבת ציון, את חובבי ציון.
יפה, אני רק רוצה לציין שהיה איזשהו העזה מסוימת מצד הגדולים האלו לתמוך בחובבי ציון, בגלל שכבר אז עלתה הבעיה של לשתף פעולה עם אנשים שהם אינם שומרי אמונים, זאת אומרת, כינוי לאנשים שלא שומרי תורה ומצוות. והם היו מוכנים בשלב הראשון, וזו הנקודה שאני רוצה להדגיש כאן, איך הנרטיב הציוני הפך את היוצאות. בשלב הראשון, גדולי התורה הליטאים המובהקים תמכו בשיתוף פעולה עם אנשים שהם לא דתיים, בשביל ליישב את הארץ. ופה מגיע הנושא, פה העסק מתחיל להשתנות. וככה הוא כותב, רב דוד קמנצקי מביא כאן מאמר מוקדם יותר, מאחד בשם יוד ברוידס, וילנה הציונית. ברוידס, וילנה הציונית והסקניה. אז באמת כתוב כאן שבשנת תרשמ"א,
שוב, שנים של העלייה הראשונה,
לקח רבליהו חיים מייזל, כן?
רבליהו חיים מייזל, שהרב של לודג',
כן? המגדוי לידור. חלק באספות העסקנים הציבוריים, ובשנת תרשמ"ב, נועד בוורשה יחד עם הגיונים רב שומו למוליבר, כמו שהזכרת, רב יוסף דובר סולובייצ'יק, שזה הבייס הלוי,
כן.
ויוציאו קול קורא בדבר היישוב בארץ ישראל. ואז ייווסד אז בלודג' חברת חובבי ציון, כתב רב יוחאי עם הקדמה בדברים חמים בפנקס החברה הזאת. אולם פה מגיע הפתעה, אולם לרגעי סיבות שונות פנה ליבו מאחורי חיבת ציון והיישוב בארץ ישראל, ומשנת תרשמ"ג עמד מרחוק.
אני רוצה
וזה מה שהוא מזכיר פה, רק שנייה אחת, מזכיר פה בסוף, שמה שקרה עם רבי יוחאי מלודג' קרה גם אצל הבייס הלוי, שעם הצטרפות חובבי ציון החילוניים פרש הבייס הלוי ממנו, אף שבתחילה הסכימו חובבי ציון שכל שיעשה בארץ הקודש יהיה על פי ההלכה, הבין הבייס הלוי שאלו יפרו את הסכמתם בגדר חכם עדיף בנביא, ואף על פי כן נשארו עוד כמה גדולים, עד שבאמת היו הכרזות מצד החילונים בדבר התערבות בחינוך, ואז זה היה הפרישה של גדולי התורה המרכזיים, כאשר נשאר רק רבני המזרחי בעצם.
בוא נמסגר את הסיפור הזה, וזה דרמטי להבנת כל הסיפור החרדי-ציוני. החרדים מהרגע הראשון ברובם המאוד גדול, לא נגיד כולם, אין להם שום התנגדות לציונות, עד הרבה הם רואים במצוות קידוש ארץ ישראל, וזה, אבל לא לציונות המדינית. ואז לאט לאט, כמו שדיברת על הנרטיב, מסתבר שהמילה ציונות וציון בכלל, וכל הסיפור הארץ ישראלי, הופך להיות משוייך ומזוהה, עם התוכנית החילונית, החצי מתבוללת, עם כל הכבוד. ולאט לאט רבנים קולטים, שהם מזדהים בעצם עם תנועה שהיא חילונית, ולא סתם שיש בה אנשים חילונים, אלא שהאג'נדה שלה היא לעלות לפה ולזרוק את כל התורה הישנה.
יש לציין שהם רצו להשפיע על הקהילות עוד לפני העלייה.
בדיוק.
הם קראו לזה דובנור, שהיה מראשי הציונות, קראו לזה כיבוש הקהילות.
נכון, נכון.
מתכוון לכיבוש תרבותי של הקהילות, באירופה, ולהפוך אותם לתנועות
קהילות משכילות. ואז אתה רואה למעשה מהלך שהולך וקורה עם הזמן. כל כמה שנים עוד קבוצת רבנים נאמר מתפקחת, וזה קורה אפילו ברבני המזרחי, זה בקונגרס הציוני העשירי,
בבאזל,
פתאום קורה להם, הם פתאום מבינים מה המשמעות ומה מתכננים אותם אנשים שיושבים איתם על השולחן, איזה מהפכה תרבותית הם מתכננים, איזה חילון.
ואז יוצא אחד מרבני המזרחי שקראו לו הרב ארתור כהן,
נכון.
בגרמניה, ויוצא בקריאה פומבית בעיתון הישראלית, כן, שחייבים לפרוש ולהיכנס תחת קורת גג של תנועה שתדאג לאינטרסים של שומרי תורה ומצוות בכל העולם, כולל ארץ ישראל. ואז זה חידוש שגיליתי שאחד מראשי או מייסד המזרחי בגרמניה, קראו לו דוקטור פוכטפנגר, יעקב, דוקטור יעקב פוכטפנגר, פורש מהמזרחי,
ומגיע
לאגודת ישראל, ויחד עם הרב רוזנאיין, מקים היה מהקבוצה המייסדת של אגודת ישראל.
אבל פה צריך לומר עוד משהו, ולא לעשות עוול, גם בתנועת המזרחי, יש התעוררות מסוימת, מי שקרא את הביוגרפיה של הרב מימון, יודע, הם גם מבינים, והם גם מחפשים בדרכים משלהם, הרב ריינס ואלה, הם גם מבינים, שיש להם בעיה, ושהם מנסים לפתור את הבעיה הזאת, אבל ככל אורך הדרך. ועכשיו, ופה קורה עוד משהו, שהוא עוול היסטורי במובן מסוים, כי יש כל מיני רבנים שבאמצע התהליכים האלה פשוט נפטרים. ואז הרבנים למעשה לא רואים את ההמשך השלב לאן הציונות מדרדרת, ועד היום כל הזמן מנופפים לנו בהם שהם תמכו בתנועה הזו ובתנועה הזו, כשלמעשה אנחנו יכולים לשער שאם הם רק היו רואים...
כמו שהרבנים לפניהם, שבאיזשהו שלב, ברגע שהגיעה נקודת משבר.
אז קודם כל, זה המסגור של הסיפור בגדול. ואנחנו רואים את זה לאורך כל הדרך. עכשיו, בואו נראה איך זה מתורגם בשטח פה בארץ ישראל. מגיעה הקבוצה...
זה אנחנו רוצים לדבר עכשיו, ונגיד לך, מתי נפתחו לי העיניים בהקשר הזה? אז קצת סיפור מאחורי הקלעים, יום אחד אמי מורתי שתחיה, קנתה לי מתנת ליום הולדת, ספר חדש שיצא באנגלית, אני אקריא את השם באנגלית, מי שמבין באנגלית ישמע, Rebels in the Holy Land. הספר הזה, אפשר לתרגם את הכותרת שלו, מורדים בארץ הקדושה. מי שכתב את הספר, הוא לא סאם פינקל, אני לא יודע אם הוא קשור למשפחת פינקל המוחבת, אבל הוא עשה עבודה יסודית, נראה לי שהספר הוא למעלה מ-1,000 עמודים, מלא וגדוש במסמכים, בתמונות, ברעיונות שהוא קיים עם אנשים, ובעצם הסיפור הזה הוא סיפור על המושבה הנקראת היום, נקראת היום מזכרת בתיה.
שאתה הייתה נקראת עקרון.
כן, מזכרת בתיה היום היא מושבה...
מנומנמת.
כן, מעורבת, חילונית דתית, אבל לא, היא ודאי לא מזוהה כמושבה חרדית היום. אז ראשיתה של היישוב מזכרת בתיה היא ב-1882, מדובר 13 שנה לפני שהרצל בכלל כתב על הרעיון של ציונות.
תפריש ממבט.
ו-15 שנה לפני הקונגרס הראשוני הציוני בבאזל, קבוצה של 10 אנשי כפר, הם היו אנשי כפר. ברוסיה, בעיירה קטנה בשם פאבלובקה, זה השם.
אני חושב שזה בלרוס, זה ברוסיה הלבנה, מה שנקרא.
כן, כן, כתוב שזה רוסיה הלבנה, ומאוד מעניין, הם הביאו איתם, חוץ מאת עצמם, גם מלמד אחד. כן?
כמו שדיברנו.
כן, והם הגיעו לכאן בשביל ליישב את ארץ ישראל, בתגובה לחובבי ציון, כמו שדיברנו קודם, הם התלהבו מהרעיון הזה, כדי ליישב את ההתיישות הראשונה, הרב מוליבר שהיה הרוח החיה מאחורי חובבי ציון, נתנו לו הזדמנות לפגוש את הברון רוטשילד רק באמצע חג סוכות, זה היה הזמן היחידי שהוא יכל להגיע אליו, הוא הלך ברגל 3 שעות ביחד עם הרב של פריז, רב
יום טוב של, יום טוב של סוכות.
יום טוב של סוכות, והוא הגיע לשכנע אותו שיתמוך.
רגע, אתם שמתם פה בהבלעה. כן. הוא הלך, מי שסידר לו את המפגש הזה היה יהודי מאוד מרתק, שנקרא הרב צדוק הכהן.
צדוק הכהן, הרב של
פריז. וזה מאוד מבלבל, כי יש לנו את רב צדוק הכהן, שכולם רגילים, היה אדמו"ר מלובלין, שחיבר את צדקה את הצדיק, ופרי צדיק. אנחנו מדברים על צדוק כאן. בעצם השם הנכון שלו, והוא רב שנולד וגדל בצרפת כל חייו, הוא למד לימודים יותר מקצועיים, והוא מקורב לברון רוטשילד, אנחנו מדברים על הנדיב הידוע, רוטשילד הרי מתחיל מיהודי גרמני, במיירנשיל, ויש לו...
שקראו לו הברון הצדיק.
כן, והנכדים שלו כבר, הבנים והנכדים הם מתחילים להתחלק, חלקם נשארים בגרמניה, חלקם, יש מה שנקרא הענף הצרפתי לבית רוטשילד, ועליו אנחנו מדברים. הענף הצרפתי, יש את הברון הנדיב הידוע, הוא קבור פה ב...
נדמה לי שהשם הפרטי שלו אדמונד, כמה שם ידוע לי.
אדמונד, אני חושב שרב...
אדמונד.
רב שמואל מאלפר כותב את השם אדמונד עם עיינים וזה, וזה נורא משעשע. אדמונד דה רוטשילד, כאילו יש גם תואר אצולה פה. והוא הנדיב הידוע, הוא ליבו חם מאוד להמון מיזמים.
מאוד מעניין פה, מאוד מעניין.
המון מיזמים בארץ ישראל.
נכון, אבל מאוד מעניין שלא נראה לפי מה שאני רואה במחקר הזה, שעניין אותה הלאומיות. עניין אותו ההתיישבות של יהודים בארץ ישראל.
ברור שמה שהיה חשוב לו זה התיישבות על יהודים, ובאותן שנים גם מדובר על הגנה. אנחנו מדברים שוב פעם על יהודים שבורחים מפני רמות של אנטישמיות ברב שמואל מעלובר כותב על זה, וכולם כותבים, כולם מדברים על זה באופן הכי ברור. יהודים אין מה לחפש באירופה. הקרקע שם מתחילה לבעור, והם נאלצים לברוח, והברון רוטשילד, ומחפשים אפילו פתרונות, הברון הירש בכלל מציע... שטחים, הברון הירש והברון רוטשילד עומדים בקשר, והוא מציע שטחים בארגנטינה.
דום אמריקה, שאומנם קמו באמת.
כן, כן, הייתה לי סבתא שם. ושולחים לשם יהודים. וכאן בעצם הרב צדוק הכהן פוגש את הרב שמואל מעליבר ומסדר לו פגישה
עם הברון רוטשילד,
שזה היה לא פשוט להגיע אליו.
נכון, והוא מתלהב מהרעיון, והוא לוקח לעצמו את התמיכה של ה... של ה, של היישוב היהודי הראשון, אפשר להגיד, אני חושב שגם התנועה הציונית החילונית מודה בזה, שזה, זה היישוב הראשון שהגיע מאירופה לארץ ישראל.
ו... מה עם ראש פינה? אני לא זוכר כעת, אבל מה עם ראש פינה? זה לא קצת יותר מוקדם?
כן, היה איזשהו ניסיון, גם פתח תקווה שדיברת שבוע שעבר.
פתח תקווה הייתה קודם.
וראש פינה שקראו לזה אז גאוני.
ושוב, שניהם, לפחות בפתח תקווה יש יהודים שומרי תורה ומצוות, אלה שמקימים, הראשונים שמקימים. בגי אוני יש חלק מהמשפחות, זאת אומרת בראש פינה חלק מהמשפחות.
המשפחות הראשונות, כן. על זה אני הולך להתפרסם מאמר בעיתון במגזין, תכף, שמה גם כן, זה היה קבוצה של משפחות חסידי
כן.
בוש.
כן, בוש.
בוש, כן, שהם היו המתפשוטים הראשונים. הקלקול התחיל כאשר עוד פעם, כמו שאנחנו מדבר פה במזכרת בתיה, הפקידים מגיעים, ואז חיי ההוללות מגיעים, והדרך מכאן קצרה לקלקול.
ושוב, רק במאמר ממש מוסגר בשביל הדיוק, יש לפני כל לילה ניסיון התיישבות בג'רמק, על ידי רבסולבק.
נכון, אבל הג'רמק וגיאוני וראש פינה, זה בעצם אותו התיישבות שהתפרקה וחזרה ונוסדה.
ובכן, אז בוא רגע נזכר, ועכשיו שאנחנו מדברים על פקידי הברון, אנחנו מדברים על סוגיה שגם כאן היא סוגיה שידועה מאוד גם בספרות, גם בהיסטוריה, וגם בהיסטוריה הציונית. הסיפור, הפיצוצים מול פקידי הברון, הם סיפור מאוד מאוד ידוע ומאוד מאוד מפורסם.
כן, אבל אם אנחנו ניקח את זה בקונטקסט, ניקח את זה בקונטקסט של למה באמת ההתיישבות חרדית בארץ ישראל לא תפסה תאוצה, ולמה התנועה הציונית היא זאת שלקחה את התנופה אחר כך, זה אחד הגורמים המרכזיים שאני עושה את זה. ההתערבות שלהם, כמו שהוא מביא פה בעריכות גדולה, בספר שלו, במחקר שלו, פינקל הזה, שהיה התערבות חמורה מאוד בנושא של השמיטה הראשונה, כאשר המתיישבים רצו לקבל את הפסק של רבוני ירושלים לשמור שמיטה כהלכוסו, והפקידים נלחמו בתוקף גדול, אפילו התערבו להביא פסקים נוספים מחוץ לארץ בשביל להתיר את העבודות, אבל זה לא הסתיים בזה, זה המשיך אחר כך בנושא החינוך, והיה איזשהו ניסיון של רבני ירושלים לקחת על עצמם את התקצוב של החינוך שם, אבל אתה יודע איך הדברים הולכים, ברגע שפותחים בית ספר מתחרה עם תנאים משופרים, ויש לך איזשהו חדר עם תנאים נחיתיים לעומת מה שיש בצד השני, העסק מתחיל להתפורר עד שמזכרת בתיה הופכת למושבה חילונית לצערנו הגדול. עכשיו, זה רק חלק מהסיפור. הנושא הזה של ההתנכלות לחיי הדת של התושבים זה רק חלק מהסיפור. יש חלק נוסף, ואני...
הוא החלק היותר מדובר.
החלק הנוסף הוא שהיה התערבות פעילה במניעת העלאת של יהודים חרדים לארץ ישראל, כאשר היה, זה כבר שנים הרבה יותר מאוחרות כמובן, כאשר היה צורך באישורים,
בוא נחזור לאחור ונמסגר את הסיפור, ואנחנו לא באים פה עם איזה כתב אישום, אלא אנחנו באים יותר לעשות סדר היסטורי. הברון רוטשילד יושב, והוא אפשר לומר מצידו בצורה מאוד אחראית, יש לו למעשה, הרב מועליבר כותב את זה וכולם כותבים את זה, הוא הפילנטרופ, הוא הנדיב, הוא מממן פה, הוא קונה את השטחים, מה שנקרא אז קולוניות, והוא בונה בתים, הוא ממש, אפשר לומר, אי אפשר להשים אותו, הוא בא ועושה את מה שביקשו ממנו. אבל הוא שולח פה קבוצה של פקידים, כל כמה שנים הם מתחלפים, והוא שולח פקידים שלמעשה יהיו אחראים על הפיקוח בשטח, והפקידים הללו מנהלים פה את העסק בצורה, משהו שמזכיר קיבוץ. כי למעשה כולם עובדים אצל הברון. כולם הם סוג של אריסים.
הם בעצם שכנעו את התושבים לוותר על הזכויות שלהם בקרקע, ולהעניק את זה לברון, ומילא לא יהיה להם דאגות.
אז שוב, כנראה שפה יהיה ויכוח האם הם שכנעו, או שבאמת הברון היה היחיד שיכל להחזיק את זה, והם לא, אבל מה שקורה בפועל, שכולם עובדים אצל הברון, וכולם, זאת אומרת, כל השדות והמשק, התוצרת מתחלקת בין כולם, הברון משלם לפי הברון משלם לכל אחד מה שמגיע לו, ולא משלם, הוא לא משלם לפי הפעולות, הפקיד משלם לכל אחד כמה שהוא צריך, ואולי אפילו סכומים קצובים, ואתה רואה שרב שמואל מאליבר מאוד מדבר על זה, וכולם מבינים, והמרמור מתחיל בשטח, לאט לאט הפקידים הללו הופכים להיות סוג של אדונים פה, כי המשכורות מגיעות מהם. עכשיו, הפיצוצים מול בין המתיישבים לבין הפקידים קוראים כל הזמן.
יש גם הבדל תרבותי ביניהם,
עוד רגע ניגע, אבל בוא נספר את הסיפור הידוע. מה שאנחנו כן יודעים ומה שכל אחד יוכל למצוא זה שהם למעשה רבים איתם על כספים, והם עושים להם שביטות ומחייבים אותם לעבוד, וזה קורה כל מיני פיצוצים, וזה ההיסטוריה הציונית מדווחת בהרחבה. מה שאנחנו באים לספר זה הסיפור הפחות מסופר, שלמעשה הפקידים גם מנסים להכתיב, לא רק מנסים, הם מכתיבים וקופים את ערכים מסוימים על התושבים. וכאן מתחיל מלחמות דת, כשמפרים להם להתפלל, כשמפרים להם...
אומרים להם, אחד מהפקידים אמר, דיווח לברון, שמתפללים מדי הרבה זמן, חייבים לקצץ את משך התפילות.
זו דוגמה, הם ממש מרבים, הולך ויכוחים על שבת, שיא הפיצוץ הידוע מתחיל כשמגיע שנת שמיטה, ואז מה עושים? החרדים רוצים לא לעבוד כל השנה, ואז מהר מגייסים להם יותר מחירה, ואגב צריך לומר פה במאמר ממש מוסגר, שחלק מגדולי ישראל מסכימים עם היתר הזה.
היתר המחירה הראשוני בכלל הוא הגיע מהרב קוק, זה הגיע עוד קודם.
הוא מגיע מרב יצחק אלחונון, ומרב שמואל מאליבר אני חושב.
כן, בתנאים מקבילים מסוימים
כמובן. אבל כל החיי הדת בעצם מתנהלים בצורה מאוד קשה ממול בין הפקידים, ומה שמנסה לטעון...
על אף שכמה שזכור לי, היה התחייבות ברורה, מוקדמת, לפני ההסכמים עם הברון, שבענייני הדת יהיה חופש פעולה מוחלט. אבל זה כמובן לא, התנאי הזה והסיף הזה לא מולה על ידי הפקידים של הברון כאן בארץ.
אז למעשה מה שאנחנו מנסים לומר... זה שהפקידות הזאת היא למעשה יוצרת משבר וקרע בין היישוב הישן, נקרא לו, או בין הציבור, אפשר להגיד החרדי, כי זה באותן שנים לא מוגדר עוד בצורה הזאת, אבל בין הציבור שומר התורה
המתיישב, אלו שהגיעו מחוצה
לבין התנועה הציונית, וככל שאנחנו מרחיקים הסיפור הזה, רק הקרע הזה רק הולך ומחריף.
במקביל התנועה הציונית בחוץ לארץ, כפי שציינתי קודם, פותחת בכיבוש הקהילות, דיינו המשאבים ואפילו ענייני חינוך וענייני תרבות מתחילים להשתלט על מוקדי כוח ביישובים יהודיים בחוץ לארץ.
שפת הימים ההם הם קוראים לזה הוויכוח על הקולטור. הוויכוח הוא על התרבות, הוא ויכוח שמתרחש למעשה בצורה מאוד מאוד ברורה על מה תהיה הזהות היהודית פה בארץ. מתחילים פה הוגים כמו אחד העם והוגים ציונים, הם עצמם, הציונות עצמה עוד לא סגורה מה בדיוק היא מייעדת פה לשטח, מה היא רוצה, האם לעשות פה בית של כל עם ישראל או רק מרכז רוחני כמו שרצה פה אחד העם וכל אלו, וממילא ההשלכות הן מאוד דרמטיות, ולאט לאט כמו שציינו מקודם אתה רואה, אתה מזהה תהליכי התפכחות. אחד התופעות המעניינות שעליהם אתה דיברת מקודם, מגיעות גם בקהילה החרדית, או שוב אי אפשר לומר עליה קהילה החרדית, בקהילה שומרת המצוות בגרמניה. בגרמניה יש חלוקה פנימית מאוד מעניינת, שהיא בין...
תומכי שיטת הרב הירש.
לבין הקהילה הכללית.
שגם שם היו רבנים יראים ושלמים.
ושוב נעשה סדר. מה שקורה בגרמניה, הרב הירש מגיע, ההתבוללות בגרמניה היא היסטרית, ההשכלה בל נשכח מתחילה שם, החסידות לא מגיעה לשם.
חסידים כן הגיעו לשם.
כן, חלקם.
היו שטיבלה חסידים.
נכון, בברלין היה. אבל בכל אופן, דייטש, או דייטשלנד ודייטשלך, מזוהים עם סמל המודרנה, כל פעם שמדברים, אני, אגב, יש החתן של בעל שם טוב מכונה הדייטשל, שהוא צדיק נסתר, כי כל מי שהולך בבגדים של דייטשל, בגדים של דייטשל, בגדים מערבים, גרמנים, אז הוא כבר נחשב מאוד מודרני, מאוד מתקלקל, ובגרמניה מגיע הרב רבי שמשון רפאל הירש, ומה שהוא עושה, זה בעצם מה שיעשו, מה שעושים בקהילות בהונגריה, הוא אומר, חבר'ה, אנחנו חייבים להתנתק, אנחנו חותכים, עושים התבדלות, הקהילה החרדית לבד.
יחד עם זאת, בקהילה שהוא מקים, הוא מפתח שיטה מעניינת שקום לו תורה,
כן, ובקהילה שלו, זאת אומרת, יש התבדלות, אבל ההתבדלות היא רק פורמלית, ההתבדלות היא רעיונית, אבל הוא כן, התלמידים שלו כן ילמדו באוניברסיטאות, וכן ישמשו במקצועות חופשיים, ובמקביל, יש מה שנקרא,
הקהילה הכללית.
הקהילה, הגימיינה, כן, אני חושב שככה הם קוראים לזה, והם ממשיכים, הם גם חלקם יהודים שומרי תורה ומצוות, אני חושב שמי שעומד בראשם,
הרב מרקוס הורוויץ,
הרב מרקוס הורוויץ בחלק מהזמן, הם טוענים, אנחנו לא צריכים להתבדל, אנחנו נמשיך להיות עם כולם, והם נחשבים הקהילה היותר פתוחה. עוברות כמה שנים, והקבוצה הזאת של הרב הירש, תלמידי הרב הירש, מקימה את תנועת אגודת ישראל, זה שוב התפתחויות והתגלגלויות, הם מתחילים לשלב לתוך הקבוצה הזאת אנשים מכל היהדות העולמית,
מלבד
הקהילה
הכללית.
מלבד הקהילה הכללית, שאותה הם לא מצרפים, לפחות לא בשלב הראשון. וגם מלבד אנשי תנועת המזרחי, וכך במובן מסוים, אנשי הקהילה הגרמנית הגדולה, הופכת להיות יותר מזוהה עם המזרחי. התגובה שאתה מדבר עליה קורית כמה שנים אחר כך, כמו שדיברנו בקונגרס הציוני העשירי.
1923,
נראה לי. בעיינים שם. אז מה שקורה שם, שלמעשה החבר'ה גם במזרחי, כמו שאמרנו, וגם בכל הצדדים, מתחילים להבין שההכלאה הזאת היא בעייתית מאוד. ורבים מהם מתפקחים ובורחים אל תוך זרועות אגודת ישראל. רב רוזנאים עצמו מספר עליהם בזיכרונות שלו, אין לי אותם עכשיו, אבל אני זוכר בתוך הספר, הוא מדבר, הוא קורא להם האסכולה הפרנקפורטאית, הוא מדבר על זה, הוא נוקף בשמם.
ודאי, הרב רוזנאים היה לו תפקיד נורא, נורא נורא מאתגר, שזה בעצם לאזן בין הקבוצות השונות ולקרוא את הזיכרונות שלו, זה מרתק, פשוט מרתק.
הוא מדבר על כך שהוא צריך מצד אחד לשרוד עם הקנאים של ירושלים, ומצד שני עם
הקבוצות ההונגריות והקבוצות היחיות.
לכל אחת יש את האתגר שלה, ואנחנו שמים לב לאורך כל הדרך יש אסיפת פרנקפורט, זו עוד אסיפה שמתקיימת ממש בהתחלה, והדיון שם הוא באמת זה, עד כמה אגודת ישראל יכולה להשתתף, ובכלל לדבר על הסיפור הארץ ישראלי. זאת אומרת, לאור כל התיאור שתיארנו פה, שלמעשה הפקידים מתנכלים, לאט לאט היישוב פה ככל התוצאות של העלייה הראשונה, הן שנוצר בידול למעשה מאוד מהיר, החרדים די מהר, החרדים הם שוב בהגדרות כוללניות, הם בורחים, עוזבים, חוזרים בחזרה, מתבצרים שוב פעם במוקדים הישנים של ירושלים, צפת ובאזורים הללו, ומצד שני יש פה עוד עליות ועוד עליות של
שהיום כבר נשלטת לחלוטין,
שנשלטים לגמרי על ידי התנועה
הציונית החילונית,
ואז כבר מתחיל להיות, ואז מתחיל להיות כבר סכנה ממש, אתה יודע, סכנה, אתה שולח לפה ילד, ו98% שהוא יהפך לחילוני, מה שנקרא, הוא יפסיק לשמוע תורה ומצוות.
לאחרונה, אני רק רציתי, בגלל שהזכרת את זה, קראתי ספר אוטוביוגרפיה של חגי בן ארצי, שזה...
כן, שוור של נתניהו.
לא, לא, הגיס.
הגיס של נתניהו, נכון, נכון.
הוא מספר על השוור של נתניהו, השמואל בן ארצי, שבאמת היה תלמיד נוברדוק, והתגבשה קבוצה של נוברדוק להקים סניף של הישיבה בארץ ישראל, זה היה בבני ברק, וחברי הקבוצה היו בני 25, ואבא של חגי בן ארצי, שמואל, היה בן 18 אז, וברא בו אהבת ארץ ישראל, והוא שכנע את המשגיח דוד בלייכר לעלות לארץ ישראל, והוא אמר לו, זה לא ייתכן, אתה בן 18, אתה תתקלקל שם. והוא פשוט משגע אותו ומשגע אותו ומשגע אותו, במשך חודשים הוא עודף אחריו שהוא רוצה לעלות, וזו בר שדבר הם נותנים לו לעלות, והוא מתקלקל כאן בארץ ישראל. רק בסוף חייו, הרבה בזכות חגי בן ארצי בעצמו שחזר בתשובה, יותר מאוחר, בסופו של דבר שמואל בן ארצי עושה את הסיבוב השלם, וחוזר לקום מחצבתו.
זה מרתק, ואם אנחנו מדברים על הסיפור הזה, נעשה קפיצה המון המון שנים קדימה, כמעט 50 שנה קדימה, וככל שתנועת אגודת ישראל הולכת ומתגבשת, הם גם מנסים, בפרט תנועת פועלי אגודת ישראל, הם כבר מנסים להציע מתכונת של יישובים קטנים, כבר לא מדברים על לשלוט פה על המרחב, זה אף אחד לא חושב, כי המרחב כבר הולך ונעשה חילוני, ומוקמים פה יישובים, ויש חלוצים וקיבוצים ודברים קורים, אבל כן מנסים להקים פה כמה אפשרויות, בני רעב, חפץ חיים, המוקדים הללו.
על הכביש בדרך מירושלים לאשדוד, מצד ימין, כל היישובים.
ומקימים חוות הכשרה בפולין ובאירופה, במזרח אירופה. הם מנסים לפעול ולעשות, אז זה כבר מעט מדי, מאוחר מדי. הרוב שיעלו, התיישבו, רוב העולים שיעלו התיישבו בבני ברק, אם נרצה. בני ברק זה אחד המיזמים פחות או יותר הללו. בני ברק מוקמת, יש לנו את כפר חסידים שאנחנו נפספס בדרך, ויש פה המון התיישבויות, חלקם, וכאן צריך לשים לב שהמנעד פה הוא מאוד רחב, בין מזרחי לבין אגודה, זה דברים, זאת אומרת יש יהודים חסידים שמכלל יוגדרו כמזרחי, זה מה שקורה יותר בקבוצה הזאת שכפר חסידים, והדמור החלוץ, ויש פה המון המון מיזמים, אולי אנחנו צריכים לדבר על מה שאלפסי עשה את הדוקטורט שלו, חסידות ושיבת ציון, כי גם זאת פרשייה בפני עצמה, הדמורים מרוז'ין ברובם הגדול, אבל מה שמעניין באדמו"רים מרוז'ין, ושוב אנחנו שוב נמצאים בסוגריים בתוך סוגריים, שהאדמו"רים מרוז'ין הם די מצטרפים למיזם הציוני הגדול, הם לא מצטרפים אבל הם תומכים, ודאי אדרוביצ'ר וזה, אבל על כך נעסוק בפעם אחרת. שוב פעם חלפה שעה, ועוד לא התחלנו לגעת.
לא הספקנו, רצינו לספר עוד כמה סיפורים, אבל נצטרך לעזור לזה.
בדיוק בשביל זה יש עוד פרקים, אתם תמשיכו להקשיב וליהנות.
ועוד חזון למועד.